אז יש לי כמה הערות לפני השיחה. הערה ראשונה זה שהנושא הזה הוא קצת חמקמק. הוא חמקמק כי בחלקו הקטן או הגדול או ברובו, ואני לא רוצה להגיד בכולו, הוא משהו שאולי נמצא מחוץ להבנה או להתנסות המיידית שלנו, כולל שלי, ולכן אני גם אתייחס וידבר ויביא יותר את דברי הבודה בכמה הקשרים של הדבר הזה. אז יש פה איזשהו אלמנט של להקשיב ולנסות להבין מה שהבודה אמר ולמה הבודה התכוון. אני חושב שהשיחה על הנושא הזה של יציאה מתוך חוק הקרמה או חוץ לקרמה היא שיחה שהיא מאוד מאתגרת את התפיסות שלנו, ולכן הייתי מציע להיזכר באיך הבודה הציע לאנשים להקשיב. דיברנו על זה לפני כמה מפגשים בהקשר אחר. ישנה הקשבה שהיא הקשבה חלקית, זאת אומרת אני שומע את הדברים שנאמרים, אבל בעיקר אני שומע את מה שאני חושב על הדברים שנאמרים. את ההסכמה שלי, את ההתנגדות שלי, את ההתנגשות שלי עם ההתנגשות של מה שאני שומע עם רעיונות ודעות והתנסויות שיש לי. אז זה סוג אחד של הקשבה. ויש אפשרות נוספת שהבודה דיבר עליה, על להקשיב עמוק, להיות שקוע בהקשבה ופחות להיות עסוק בלהגיב. התגובות עולות, אנחנו לא מייצרים אותן, ואנחנו יכולים להתמסר אל התגובות, ואז אנחנו מפסיקים להקשיב ואנחנו עסוקים במה שיש לנו להגיד או לחשוב. אנחנו יכולים להתמסר להקשבה עצמה. ניסרגדאטה מדבר על להקשיב עם כל התודעה ולא להקשיב מתוך התודעה המפוצלת או המחולקת, התודעה שעסוקה באני ושלי, ואני מדבר על זה, על הקשבה אינטואיטיבית ועל היכולת, קורא לזה להקשיב with the whole mind, עם כל התודעה. אני אומר את זה כי הדברים הם מצד אחד מאתגרים, ומצד שני יש בנו משהו שפתוח אליהם. יש בנו משהו שיודע, שפתוח, שרספטיבי אליהם, ובסוף תמיד נוכל להגיב כך או אחרת, להסכים או לא להסכים, אבל בואו נאפשר לפתיחות הזאת להיות ולא ישר נסגור אותה, וכמובן יהיה לנו את כל הזמן אחרי זה להרהר ולהגיב ולהסכים או לא להסכים. אבל סוג של תרגול של הקשבה התמסרת מזה. אז זהו, אז הנושא הזה הוא נושא מאתגר, כי הוא כביכול, איזה סוג של ספירה להיגיון הרצוף, שאומר שלכל פעולה יש תוצאה, ושחוק הסיבה והתוצאה הוא חוק בלתי נפרד מעולם התופעות. גלגול הדבר, דבר גורם בדבר, וכל דבר מוליד דברים אחרים. וכשהבודה בא ואומר, אפשר לצאת מתוך המעגל הזה, ש... אפשר להגיע למקום שבו חוק הקרמה נהיה בלתי אופרטיבי עבורנו, רגע, אז מה אמרת לנו עד עכשיו? עכשיו אמרת ש... אז זה מאתגר, ואני אנסה להגיד על זה כמה מילים. בגדול, הבודה לימד, אפשר להגיד, וזה סוג של ככה הבחנה שאליי, ככה לי עושה איזשהו נוחות ככה, ונוח לי להבין את זה, ונוח לי להגיד את זה ככה. הבודה דיבר על הדרך לחופש, הוא דיבר על שלושה אלמנטים לדרך לחופש. הוא דיבר על עשיית טוב, להתאמן ולתרגל ולהגביר את עשיית הטוב. הוא אמר להימנע מלעשות רע, לתרגל, להפחית ולהימנע מעשיית דברים או פעולות בלתי מועילות שגורמות להגביר את הסבל. טוב ורע אצל הבודה, אתם זוכרים, זה רק דברים שמועילים לשחרור ודברים שמעכבים את השחרור או שמגבירים את הבלבול ואת הסבל. אז במונחים טוב ורע זה במובן של מועיל, מפחית סבל או מגביר סבל, או דוקה יותר נכון. אז הבודה אמר, הדרך לשלושה דברים היא לעשות טוב, להימנע מלעשות רע, והדבר השלישי, ללכת אל מעבר לטוב ולרע. שזה, וואו, מאתגר, ללכת אל מעבר לטוב ולרע. ובמובן העמוק, הבודה מדבר על שחרור מהתלות בטוב וברע. וטוב ורע, מועיל ולא מועיל, הם כמובן תפיסות שלנו. הבודה מעודד אותנו אל לראות את העולם מעבר לתפיסות שלנו, כצעד האולטימטיבי, אבל יחד עם זאת, הוא אומר בשני החלקים הראשונים, הוא אומר לייצר את הנסיבות שבו התפיסות שלנו משתכללות והולכות. כל העניין הזה של לעשות טוב ולהפחית מעשיית רע, הוא נועד קודם כל כדי ש... יהיה לנו באמת יותר well-being, פחות דוקה. אבל התפיסה שלנו, כאשר אנחנו לא כל כך מאותגרים על ידי נעים ולא נעים, טוב ורע, אנחנו יותר מאוזנים בתוך זה, התפיסה שלנו יכולה להתחדד, ואז אנחנו יכולים לראות את האשליה שבו הייתה תפיסתנו ולהשתחרר. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, השחרור הוא המטרה האולטימטיבית של הדרך, ובמידה רבה עשיית הטוב והפחתת עשיית הרע הם אמצעים כדי לאפשר את השחרור הזה לקרות. אני רוצה לצטט פה איזשהו סוטרה קצרה, או חלקים מסוטרה קצרה שבודה מדבר על הפסקת הקרמה. אני אגיד את זה באנגלית ואחרי זה את התרגום שלי בעברית. And what is the cessation of karma? Whoever touches the release that comes from the cessation of bodily karma, verbal karma, and mental karma, that is called the cessation of karma. And what is the path of practice leading to the cessation of karma? Just this noble eightfold path. This is called the path of practice leading to the cessation of karma. בעברית, ומהי הפסקת הקרמה? כל מי שנוגע בשחרור שמגיע מהפסקת קרמה גופנית, קרמה מילולית וקרמה מנטלית, תודעתית, זה נקרא הפסקת הקרמה. ומהי הדרך המובילה להפסקת הקרמה? זו בדיוק הדרך הנאצלת בעלת שמונת המרכיבים, זו נקראת הדרך להפסקת הקרמה. הבודה מדבר, והיום שקראתי על זה ועיינתי בכל מיני טקסטים וגלשתי באינטרנט, הבודה דיבר הרבה על זה, יותר אפילו כפי שאני חשבתי על הפסקת הקרמה, סיום הקרמה, והבודה מדבר על הפסקת קרמה גופנית, הפסקת קרמה מילולית והפסקת קרמה מנטלית. וכמו שאנחנו זוכרים, הבסיס לפעולות האלה הם הכוונות. והשורשים של חוק הקרמה, הסיבה שחוק הקרמה פועל עלינו כבני אדם, הם השתוקקות ובורות. מתוך השתוקקות ומתוך בורות, בורות במובן הזה אי ידיעת המציאות כפי שהיא, בהיבט הבודיסטי הבורות תמיד מתמצפת באי הבנת כיצד נוצר סבל וכיצד משתחרר סבל. זאת אומרת, זה בורות מאוד ספציפית, זה לא שאנחנו לא יודעים מי זה אלוהים, אנחנו לא יודעים מי זה בודה, או לא יודעים שיש חוק גרביטציה. אי ידיעת כיצד נוצר סבל וכיצד משתחרר סבל נקרא בורות. אז יש פה, הבודה מדבר פה על שני, בתוך שרשרת או מעגל ההתהוות המותנית, יש שני חוליות של בורות שמובילה להשתוקקות. שתי החוליות האלה הן החוליות החלשות שאותן ניתן לנתק, ובניתוק שלהם יוצאים מתוך המעגל של ההתהוות המותנית. אז יש לנו 2 מתוך 12, זה לא רע, זה הסתברות לא רע, מי שרוצה זאת לא טוב. 12 חוליות, 2 מתוכן אפשר לנתק. וכאשר השורשים האלה, השורשים של יצירת הקרמה, נעקרים או נעלמים, אז חוק הקרמה מפסיק לפעול. ומה זאת אומרת חוק הקרמה מפסיק לפעול? אין הזדהות עם מי שעליו זה פועל. כאשר אין הזדהות, כשאנחנו לא מזדהים, מספיקים להזדהות עם איזושהי אישות שהבודה קורא לה דמיונית, שהיא כביכול אליה מופנות הפעולות ואליה קורות החוויות ומתוכה הדברים יוצאים, כשאין יותר הזדהות, החוק הקרמה אין על מי שעליו הוא יפעל. אז יש שחרור בו. שזה כמו שאתם רואים מאוד מאוד קשור להבנה הריקות של מושג עצמי. ולפי הבודה, כאשר נפסקת ההזדהות, כאשר נפסקת הנטייה להזדהות עם שם מסוים או צורה מסוימת, אז זה כאילו פועל בניוטרל. אז כבר לא נוצרת קרמה חדשה, יש פשוט, זה נהיה כבר לא רלוונטי. ואני רוצה להגיד את זה עוד כמה דברים. ההזדהות, הבודה קרא לזה אובססיה. הוא לא השתמש במילה אובססיה, אבל מתוך מה שאני קורא, אני רואה בשפה מודרנית, אני חושב שאפשר, האובססיה לקחת בעלות על תופעות שקורות, תופעה כמו גוף, תופעה כמו מחשבה, תופעה כמו תחושה, תופעה כמו הכרה, שאנחנו מפסיקים להסתכל על העולם מתוך האובססיה הזאת, כמו למשל בדוגמה שסיפרנו מקודם, מישהו פונה אלינו ואומר לי, כואב לי, ואנחנו אומרים, מה, כואב לך? אז אפשר לקחת את הקמול, הוא אומר, תודה רבה. היה פה רצף של פעולות, ספונטני לגמרי, עם נדיבות, עם קושי בזה. וכשלעצמו, פרפקט, אי אפשר להגיד על שום דבר. אבל כשאנחנו יוצאים מתוך הפעולה הזאת, ופתאום, ואז אנחנו מתחילים להמשיג אותה ולהזדהות, אומרים, אמרתי לו ככה, אוקיי? אני אמרתי לו ככה. זה ככה. הייתה שאלה והייתה תשובה. אבל אז, רגע, זה אני אמרתי. ולמה אני אמרתי? אולי כי אני מרגיש שאני חייב להגיד. אולי כי אם אני לא אגיד יחשבו ככה אחרת. פה מתחילה תופעה של הזדהות, ואז זה מתחיל לכאוב. כל עוד זה לא הופיע, כל עוד היה הקשבה וזרימה טבעית וספונטנית עם מה שקורה, לא הייתה שמה, לא היה שמה שום הזדהות ולא היה שמה שום סבל. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לקחת בעלות, ואני אמרתי, ואני חשבתי, והסיבה שעשיתי היא כזאת, והסיבה שלא עשיתי היא כזאת, והסיבה שאמרתי ככה ולא אחרת, וכו וכו, שמה מתחילה הדוקה. אני רוצה להביא פה עוד סוטה שעוסקת בהקשר הזה, ואני קצת מתמצת אותה וקצת יביא ציטוטים שלה, כי במקור היא ארוכה. זו סוטה מתוך מג'ימה ניקאיה מספר 140, מי שרוצה לקרוא, סוטה שנקראת דאטו ויבנגה, ומדובר על הבודה עונה בתשובה לאחת השאלות של אחד התלמידים. הוא אומר שאנחנו, האדם, מורכב משש יסודות. ובמדע של לפני 2500 שנה פירקו את מה שקוראים לו גוף ותודעה ליסודות שהבודה קרא להם המוצקות ונוזליות וחום ותנועה וחלל. זה חמשת היסודות של הגוף והתודעה, ההיבט המנטלי. אז הבודה אומר, האדם, הוא דיבר על זה הרבה, לאנשים מסוימים הוא דיבר על זה בהקשר של היסודות, לאנשים אחרים הוא דיבר על זה בהקשר של חמשת המצרפים, שהם שוב המצרף החומרי, ואז המצרף של התחושות, והמצרף של התפיסות, והמצרף של פעולות המנטליות והמצרף של ההכרה. אז חלוקה פעם לפי רצף של כיצד הדברים נחווים, ופעם לפי ניתוח יותר מדעי, שהגוף הוא מוצק ויש בו אלמנט של חום ואלמנט של אדמה ואלמנט של מים ואלמנט של חלל ואלמנט של תנועה והתודעה. אז הוא אומר, האדם הוא סך שש היסודות האלה, וכשהוא מנתח אותם, וזאת ההנחיה אחת התרגולים הבודיסטיים, הוא מגיע למסקנה שאף אחד מהם הוא לא שלי, הוא לא אני, הוא לא עצמי. והוא מבין איך התודעה מופיעה ונעלמת, איך התחושות, נעימות, לא נעימות או ניטרליות, מופיעות ונעלמות, ודרך הידע הזה התודעה שלו משתחררת באחיזה, שהוא מבין שהכל מופיע ומשתנה ושום דבר הוא לא אני ושלי או עצמי. ואז כשתודעתו משתחררת מהאחיזה, הוא מוצא בתוכו את התואר שבהשתוות הנפש האופקה, המצב שהתודעה שוות נפש לגבי מה שקורה. ואז אין הוא יוצר באופן מנטלי או רצוני המשכיות, התהוות או התבטלות, פעולות שמייצרות את הרצונות, את ההיקשרות. אני רוצה להימשך, אני רוצה להמשיך להתקיים, אני רוצה להתהוות, או אני רוצה לא להיות. ומכיוון שאין הוא יוצר או רוצה בהמשכיות, או בהתהוות, או בהתבטלות, אין הוא נאחז בדבר. ומכיוון שהוא אינו נאחז, אין הוא קצר רוח. ומכיוון שאין הוא קצר רוח, הוא שלב בתוכו לחלוטין, והוא יודע, תמו כל לדותיו, תהורים הם החיים האלה, מה שצריך להיות נעשה, לא נותר עוד דבר שיש לעשותו. זאת פורמולה סטנדרטית שמופיעה בהרבה סוטרות, מה שהיה צריך לעשות נעשה, אין עוד דבר שיש לעשותו. זה פורמולה שמצביעה על זה שבן אדם משתחרר, שבן אדם יהיה ארנט. מופיעה ממש פורמולה בהמון טקסטים. עכשיו, כאשר הוא חווה תחושות נעימות, לא נעימות או ניטרליות, הוא יודע שהן ארעיות, שהן לא קובלות אותו, שאין הן לחוות בתשוקה, תהיה אשר תהיה התחושה, הוא חווה אותה מבלי להיות כבול אליה. הוא יודע שכל התחושות האלה יתפוגגו עם מעלמות הגוף, כשם ששלהבת של מנורה נכבד כאשר השמן קלה. לכן, הו ביקו, אומר הבודה, אדם המכונן באמת זו, סליחה, אדם המכונן באמת הוא זה הניחן בחוכמה המוחלטת, ומכיוון שהידע של הכחדתה המוחלטת של הדוקה, הוא החוכמה הנאצלת המוחלטת. זאת אומרת שכאשר אנחנו משתחררים מהצורך להזדהות ולהגדיר את עצמנו ככך או כאחרת, כאשר אנחנו משתחררים מהצורך שהמציאות תהיה כל הזמן שונה מכפי שהיא מופיעה, כאשר אין בנו סמה לכך שהמציאות תופיע אחרת מכפי שהיא מופיעה. מציאות זה כל ההיבטים שלה, זה ההיבט ששם וההיבט שפה וכל מה שבאמצע, כאשר אנחנו לא מזדהים עם היבט אחד כזה או אחר של המציאות, אנחנו ביטוי אורגני ובלתי נפרד מהמציאות, מה שאנחנו תמיד, אנחנו יודעים את זה. אומר לנו הבודה, זה סיומה של הקרמה. זה סיומה של של מעגל ההתהוות. אין יותר מישהו שאליו משויכות או שאוכל בזהות שאליה הדברים קורים. הדברים ממשיכים לקרות. ה-good news שהכל ממשיך לקרות בצורה פנטסטית. יש רגשות, יש חיוך, יש צחוק, יש חוכמה, יש הקשבה, יש פעולה, יש עזרה, אבל אין את האובססיה של זה קורה לי ומה זה אומר עליי. ואני נפרד ממנו, ואצלו זה כך, ואצלי זה אחרת, ואני כזה או אני אחר, אני טוב או אני רע. ישנה איזושהי הכרה בכחיות של הדברים. הדברים הם כפי שהם. הדברים קורים פעם ככה, פעם אחרת. פעם זה מצליח, פעם זה לא מצליח. פעם נעים, פעם לא נעים. אבל בלי האובססיה שהדברים חייבים לקרות אחרת, ואוי אוי אוי אם הדברים לא יקרו כפי שהם קוראים. אז זה מאתגר. זה מאתגר כי זה מאתגר, אני חושב, את התפיסה שלנו כעושים של כל הדברים. אנחנו העושים, ואנחנו המקור, ואנחנו השייכות, ואנחנו הכתובת לכל מה שקורה. והבודה דיבר על שלושה, ואני לא אומר שום דבר חדש בשבילכם, אני רק מנסה ככה לתנצת או לרכז. הבודה דיבר על שלושה שערים, שלושה אזורי התבוננות בתופעות שדרכם החיתוך הזה, החיתוך של מעגל הקרמה, של התפיסות האשלייתיות שלנו את המציאות, יכולות לקרות. ואחד מהם, והיא הוזכרה פה בטקסט, זה ראיית הראיות. אם נתבונן בכל עולם התופעות, לא משנה במה, בתחושות, במחשבות, ברגשות, במראות, בצלילים, בהכרה עצמה, מתבונן התבוננות יתרה ולא מבולבלת, אנחנו עשויים לגלות שאכן כל מה שמופיע, מופיע ומשתנה מרגע לרגע. אין שם שום דבר קבוע שנשאר הוא עצמו ובלתי משתנה. כל עולם התופעות הוא רצף אחד של שינוי, כולל ההכרה. ההכרה היא כל הזמן, עכשיו יש ההכרה של אור, עכשיו יש הכרה של ציל, עכשיו יש הכרה של תודעה, אולי יותר נכון להגיד תודעה, עכשיו יש תודעה של צליל, עכשיו יש תודעה של שקט, עכשיו תודעה של צליל חדש. אז התבוננות למאפיין הזה של השינוי המתמיד יכול להביא אותנו להכרה אינטואיטיבית, כי יש לנו את ההכרה הזאת, והיא כרגע במידה רבה היא הכרה אינטלקטואלית. אנחנו מבינים את העיקרון הזה של השינוי, אבל הוא עוד לא ירד לרמה האינטואיטיבית שאנחנו פועלים מתוך ההבנה הזאת. אז התבוננות של הממד הזה, בממד הזה, זה שער לחיתוך או הפסקת האופרטיביות של חוק הקרמה על מי שאנחנו תופסים שאנחנו. התבוננות שנייה, או אזור שני, זה התבוננות באלמנט הבלתי מספק שמצוי בתוך עולם התופעות. הנטייה שלנו להשתקק לדברים ולרצות שהדברים יהיו אחרת לפי שהם, נובעת מתוך איזושהי אמונה שהבודה קורא לה אובססיבית, שהדברים שווים שנשתוקק אליהם, כי הם יספקו לנו איזשהו סיפוק מתמשך. אם אני אשיג את הקריירה, ואם אני אשיג את התואר, ואם אני אשיג את הדימוי העצמי הכזה, ואם אני אשיג את האהבה, ואם אני אשיג, תשימו לב כמה התניות בתודעה שלנו, כמה אימים צריך לקרות כדי שנשקע, שנוכל להירגע, נוכל. אם הבדיקה תהיה בסדר, ואם לא ירד גשם אחר, ואם יש לנו איזושהי אמונה שאנחנו מבינים את המופרכות שלה, ואנחנו עדיין לא יכולים להשתחרר ממנו, כי ההבנה שלנו היא חלקית. רבות אומר, אם באמת יתבהר לנו מעבר לכל ספק, אם הקישקה שלנו ידע, לא רק השכל, שאכן הדברים, שום דבר לא מביא סיפוק מתמשך, צורך שלנו להשתוקק ולרסות שדברים כמו אחרת, ירדע. זה ממלא יעבור, זה ממלא ישתנה, זה ממלא, זה ייתן סיפוק, אבל גם זה לא יהיה מספק, משהו בנו יירגע, ותיפסק האובססיה של לרצות שהדברים יהיו אחרת. זה השער השני, של להבין את להבין באמת את החוסר סיפוק אינרנטי לעולם התופעות. והאלמנט השלישי זה האלמנט של האנטה, של היעדר העצמי, ופה חשוב להגיד שהבודה נמנע מהקיצוניות של להגיד אין דבר כזה עצמי. פעם לא ענה לשאלה הזו, אם יש עצמי או אין עצמי. אבל הבודה אמר שככל, כל פעם שנבדות כל היבט של מה שאנחנו קוראים לו עצמנו, אנחנו, נגלה שכל היבט בפני עצמו הוא לא אנחנו. האם הגוף הוא אני? האם הגוף הוא העצמי? וכשאנחנו בודקים את זה, אומרים, הגוף הוא לא עצמי, הגוף קורה, הגוף הוא גוף. הוא משתנה, הוא פעם ככה, פעם אחרת, אני לא יכול לשלוט, הוא לא יכול. ויחד עם זאת, שאנחנו מבינים אותו, את זה, שוב ושוב אנחנו אומרים, הגוף שלי. אנחנו אומרים, הגוף שלי? אז מי זה השלי הזה, שכביכול הוא הבעלים של הגוף? אז אנחנו מבינים שאני לא הגוף, אלא הגוף שלי. אז הבודה אומר לנו, מי זה השלי הזה? וכשאנחנו מנסים לבדוק מי זה השלי הזה, אז אנחנו רואים שיש שם תחושות. אבל התחושות עצמן הם לא דבר אחד, הם כל הזמן משתנות. פעם תחושה כזאת חל. אז מי זה הדבר? האם העצמי נמצא בתחושות? אנחנו אומרים, לא, זה... יש איזו אמונה, יש איזו מחשבה. אז אנחנו בודקים את המחשבות, ואנחנו רואים שהמחשבות עצמם כל הזמן משתנות, ואין שום מחשבה אחת שקבועה ונמצאת שמה. אגב, היה איזה כתבה, קראתי לא מזמן בהקשר אחר, פתאום אני זכר, היה כותרת, בטיימס מגזין, שהמדענים חקרו וגילו שאין שום מקום במוח שאפשר להגיד ששם נמצא אני. ששם נמצא האני. חקרו את זה כנראה בהשפעת חוקרים בודיסטים שאתגרו אותם, ויש הרבה אנשים שעושים לובינג למדע לחקור את כל התפיסות האלה כדי לאשש או להפריח את ההבנה הבודיסטית. אז אנחנו מוצאים שגם בתוך התודעה אנחנו לא מוצאים שמה דבר שאנחנו יכולים להגיד זה אני, זה אני, שאליו שייכים כל הדברים. אז הבודה אומר לנו, אל תחפשו מהו כן האני, אבל תחקרו טוב את כל מה שאתם חושבים שהוא האני, והוא העצמי, ותגלו שהוא לא כזה. שזה חקירה, חקירה גם מדיטטיבית וגם מחוץ למדיטציה, שאנחנו מנסים אליה שוב ושוב. ועכשיו החלק האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה האם אנחנו יכולים בהתנסות שלנו לאשר את זה שישנם רגעים, או האם ההתנסות שלנו יכולה לאושש את זה שאכן חוק הקרמה הוא לא תמיד אופרטיבי, לא תמיד פועל, לא תמיד פועל עלינו. שאלה מאתגרת. אפשר לחוש, בדרך כלל זה יהיה בדיעבד. בדרך כלל זה יהיה בדיעבד, כי באותם רגעים של שקט, התודעה שקטה, אז אין אפילו את המחשבה של וואלה, התודעה שקטה. אבל ישנם רגעים כאלה, ואני לא מדבר על רגעים של שינה עמוקה, כי שם אין מי שיהיה ער, המודעות היא לא אופרטיבית, אבל ישנם רגעים של שקט. זה יכול להיות בתוך מדיטציה, וזה יכול להיות רגעים שבהם לא נוצרות תבניות חדשות. וכל רגע כזה של שקט, שבדרך כלל אנחנו מודעים לו בדיעבד, וואו, פשוט הייתי עסוק באיזושהי פעולה, ולא חשבתי, הוא רגע שבו חוק הקרמה הוא לא אופרטיבי. יכול להיות מצב כזה שאנחנו עסוקים באיזושהי פעולה או באיזושהי הוויה, יכול להיות שחייה, זה יכול להיות להסתכל על השמש שוקעת, ושאין בנו באותו רגע שום כוונה שמשהו יקרה או שמשהו יקרה אחרת מכפי שהוא קורה. אני אומר, זה חמקמק, כי בדרך כלל שאנחנו שמים לזה אנחנו כבר אחרי זה, ואז המיינד זה שוב אופרטיבי, אבל אפשר לגלות את זה שוואלה, יש רגעים כאלה, שבהם לא נוצרת קרמה כי אין שום כוונה, ואין שום נטייה לכך שדברים יהיו כך או אחרת. זה לא בהכרח רגעים שאנחנו לא אקטיביים. זה יכול להיות מצב שאנחנו עונים למישהו בטלפון, מישהו שואל אותנו שאלה, או מבקש מאיתנו עזרה, ואנחנו עונים לו, מתוך מה שידוע לנו, ואפילו מתוך איזושהי מחשבה, וואלה, רגע, רגע, כן, שמעתי זה. ואנחנו פשוט, הפעולה עצמה, ישנה פשוט פעולה עצמה, ואין שמה יצירת, אין שמה יצירת אני בתוך הפעולה הזו. והבודה אומר לנו לשים לב שהאני הוא לא דבר קבוע, הוא פעולה. האני הוא יצירה מנטלית. אני חושב, שמעתי משהו, בשנייה לא היה אני, אבל כשאני חושב על זה, אני אומר, אני שמעתי. זאת אומרת, אנחנו מייצרים זהות סביב השמיעה. השמיעה קורית מעצמה. אנחנו מייצרים זהות סביב השמיעה. התשובה נאמרת מעצמה. מישהו שואל אותנו שאלה, אנחנו עונים לו, ואז, מה אמרתי? אמרתי כך לא, אנחנו יוצרים זהות סביב העונה. אז הנטייה לייצר אני, היא לא תמיד קורית. היא קורית רוב הזמן, היא קורית אולי 99.9 מהזמן. תחשבו על זה שאתם במדיטציה. יושבים ופשוט תשום את הלב לתחושה, אוויר נכנס, אוויר יפה, תחושה כזאת, תחושה אחרת. לא כל הזמן אנחנו רואים, אני נושם, ונשמתי ככה, והרגשתי ככה. לפעמים יש רק תחושה. יש רק שמיעה, יש רק הרגשה, יש רק מה שלא יהיה. אז שווה לזהות ואפילו בדיעבד את זה שהדברים, שלא כל הזמן יש יצירה של קרמה, שנם רגעים שפשוט... דיברתי על זה דיברתי בעבר על תופעה פסיכולוגית, תופעה שהפסיכולוגים קוראים לה זרימה, flow. זה איזה פסיכולוג מאוד מעניין, איזה הונגרי, עם שם בלתי ניתן להגות אותו, ניהלי, שקיזמנט ניהלי, ואני אמרתי את זה 100 פעמים ואף פעם לא אמרתי את השם נכון. קראתי על זה עכשיו באמזון ומישהו כותב ביקורת, איזה מלומד אחר, הפרופסור המדהים הזה שאת שמו אתה לא יכול להגיד אף פעם בלי לטעות. אז לא, אני טועה, זה שם בלתי אפשרי. בכל אופן הוא חוקר כבר עשרות שנים את התופעה שהוא קורא לה פלואו, ומה שהוא קורא פלואו זה מה שתיארתי כרגע, זה התופעה של אנשים שעושים פעולות מסוימות, אופים מנתחים, ספורטאים רסים או קופצים או משחקים כדורגל, אומנים מנגנים או שרים או יוצרים, והוא חוקר את אותם אפשרויות והזדמנויות שבהם אנשים ספוגים ביצירה או ספוגים בעשייה במה שהם עושים, ותודעת האני שלהם זמנית מתפוגגת. ישנה הספגות בעשייה, ישנה עשייה, השחקן לגמרי עסוק במה קורה רגע למגרש, הוא מוסר לו, והוא לא עסוק, אין שם את התחושה של יונתן או רולנדו או whatever. אז המחקר הזה של הפלואו, שמחקר עשרות שנים, גילה שאנשים, זה קורה לאנשים הרבה יותר מכפי שהם חושבים, בעיקר כשאנשים ספוגים בפעילות מהנה. אז תשאלו את אתכם מה מעניין אתכם לעשות, ותראו איך זה קורה שם, אולי כשאתם רוגדים. האם כל הזמן מישהו אוהב לרקוד, אני לי לרקוד זה די סבל, ותחושת הסלף מאוד חזקה בריקוד, יש לי דעה מאוד לא טובה על איך שאני רוקד, אז אני בטח לא אחקור את זה בריקוד, אבל מה שאתם אוהבים לעשות, המחקר הזה גילה שאנשים במיטבם כאשר תחושת האני נעלמת. אנשים במיטבם כאשר מספגים בעשייה ואין את הדיון הפנימי הזה של אני עושה ככה או אני עושה אחרת, אלא פשוט ישנה עשייה. אני רואה את זה אצלי לפעמים שאני כותב. אני כותב משהו, בדרך כלל אני לא, קשה לי לכתוב, אני צריך להביא את עצמי לכתיבה הזאת, לחשוב וזה. ויש איזה שלב כזה של סוג, סוג קטן או גדול של דוקה, של וואו, מה אני אגיד, ואיך אני זה, ואיך אנסח את זה, ואיך זה יהיה ברור, וזה. ואז אני מתחיל לך, זה שלב. ואז יש שלב פשוט, זה פשוט קורה, ופתאום אני אומר, וואו. ואני מסתכל, ואני אומר, איפה עברו כל הדקות האלה? זה פשוט הייתה שם הספרות בכתיבה. לא בכלל יונתן בתוך הדבר הזה, היה פשוט. רעיונות שעלו והוקלדו על המחשב. אז בדיעבד, ברור שאנחנו הדרים את זה בדיעבד, כי כשזה קורה, לא הייתה שום, לא היה יונתן, לא היה אני כותב ככה או אני כותב אחרת. זה היה כתיבה. אז אנשים מסוימים זה יכול להיות רקמה. או you name it. אין משהו שזה לא יכול להיות. קרמיקה, הרכבה של שעון, פירוק של שעון, כל מה שאתם אוהבים לעשות, וישנם סיטואציות, אנחנו לא ערים להם, כי אנחנו ערים רק כשאנחנו עסוקים בעצמנו. אז זה קורה, אז הוא אומר לנו, כדי לחבר את זה, הוא אומר לנו, זה קורה, וכשזה קורה, אנחנו במיטבנו. אני חושב שזה די מרגיע לדעת את זה, כי לפעמים יש חרדה גדולה, רגע, מה? אם אין אני, אז מה אני שווה, ומה אני עושה? כשאין תחושת אני, המדע מוכיח לנו שאנחנו במיטבנו. אוקיי? אנחנו עושים את החשבונות הכי טובים, אנחנו עושים את הטיפול הכי טוב בילדים, אנחנו מטפלים הכי טוב במטופלים שלנו, אנחנו תפקידים יותר טוב בעולם הזה. אוקיי, אני אסור פה. אפשר להתייחס, להגיד.
אפשר להגיד אולי שיש חוסר מודעות למודעות, לאירות, כי כשאתה שקוע בכתיבה,
זה יכול להיות, אבל לא כל מודעות היא חשיבתית. החשיבה באה בעקבות המודעות כהרגל. הרגע זה כל כך עדין, אז צריך או להאמין למה שאומרים אלה שחווים את זה כהתנסות ישירה במדיטציה, או פשוט לתרגל את זה ולהגיע לזה בעצמנו. המפגש הישיר של התודעה עם אובייקט שהופיע באחד משערי החושים זה לא משהו מילולי. וזה לא משהו חשיבתי, החשיבה באה, כמו שאומר לנו הבודה, חשיבה היא אובססיה שבאה לעקבות את זה. Okay, אנחנו רגילים לחשוב את מה שאנחנו מודעים אליו. אבל המודעות עצמה היא לא חשיבתית, ולא בהכרח יופי השמני. אני הוא הרגל, הוא הרגל, אני קורא לו הרגל לקחת בעלות על חוויה. יש חוויה, אני מייצר, אני אומר, אני רואה אותה. בהתחלה יש רק ראייה. כן? עכשיו כשאתה שומע אותי, יש לה שמיעה. וישר אחרי זה, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, אם הייתה שמיעה, אז בטח היא שומע. מי זה השומע? זה אני, זה אמיר. אז בשמיעה עצמה אין אמיר. אין אמיר, ישנה שמיעה. הליכה, אין אמיר, ישנה הליכה. אמיר, כשאמיר חושב על ההליכה, אומר, זה אני הולך, מי זה אני? זה אמיר, אוקיי, אז אמיר הולך. הלקיחת בעלות היא הרגל, והמודעות קורית מעצמה, זאת חוויה שאפשר לחוות אותה במדיטציה, אנחנו לא עושים מודעות. אי אפשר לעשות מודעות, אי אפשר לייצר מודעות, מודעות פשוט קורה, מודעות מופיעה בספונטניות, אפשר להיות קשוב לספונטניות של ההופעה של המודעות. אז כן, אז אמרתי, זה מאתגר, זה מאתגר כי אנחנו מאתגרים את התפיסות שלנו ואנחנו מאתגרים את ההיגיון שאנחנו מורגלים אליו.
שאלה מה
הפתרון
לזה? מה
הבן אדם? מה זה כל כך קל? מה הסיבה של הבן אדם בעולם? מה? הבודה אומר, השתוקקות ובורות. זאת הסיבה שיש בני אדם בעולם. זה לא טוב וזה לא רע, זה כך. כל עוד יש השתוקקות ובורות, יש התגלגלות בלתי פוסקת. וברגע שנאסרת, נפסקת ההשתוקקות והבורות, אין צורך להיות משהו אחר כפי מה שאתה.
ומצד שני, הוא מכיר בזה ש... לא יודע,
הוא
מכיר בזה שאי אפשר להפסיק את זה
בינם? עבודה חושב שכן. עבודה חושב שאפשר להפסיק את זה. זה נושא מאוד מאתגר. עבודה דיבר על זה שכאשר התודעה משתחררת לגמרי, המונח נולד ומת doesn't apply anymore, כבר לא תופס. אנשים, זרם מאוד גדול, מבין את זה כאין יותר לידה. מי שמשתחרר לאחר התמוטטות, התפרקות הגוף וחזרת כל האלמנטים לכור מחצבתם, לא תהיה לידה מחדש. זאת אמונה בודהיסטית מאוד מאוד עמוקה, והבודה מדבר על זה. כששאלו אותו על כך, מה קורה לארהנט, האם הוא נולד אחרי זה או מת אחרי זה וזה, הוא אמר, בשביל ארהנט, של אדם משוחרר, המושג נולד ומת לא רלוונטי, doesn't apply, לא יודע לך מה, לא קשור, לא רלוונטי, כי אין הזדהות עם מישהו ש... אז אני זוכר שכששמעתי את זה בפעם הראשונה הייתי בשוק. הייתי ממש בהלם ואמרתי לעצמי, אני זוכר שדיברתי עם המורה שלי והוא סיפר לי את זה. אמרתי, אמרתי לעצמי, מה, זה מין דת של מוות? זה יותר לא להיוולד, יותר לא... זה אתגר אותי וזה הפחיד אותי ולא ישנתי ולא... לקח לי הרבה זמן לראות שאני פשוט... שזה מאתגר המון המון תפיסות שיש לי. וכיום זה ממש תיקון קלף. זאת אומרת, יש לי עניין עמוק לא לסבול, ויש לי עניין עמוק שאף אחד לא יסבול. מה קורה אחרי התפרקות הגוף? אני רואה את זה כספקולציה מוחלטת שהעיסוק שלה הוא רק מנטלי, הוא לא יכול להביא... אז יש לי אמונה מסוימת שאני מחזיק בה, אבל אני לא... אני מתכוון מילים שלך, אני לא חופר, זה לא משהו שאני חופר, אני ממש... Who knows? אוקיי? ופה באמת, על הנקודה הזאת, זרמים שונים בתוך הבודיזם נחלקו, והיו דעות כאלה ודעות אחרות, והתפלגו מה יאנה והנה יאנה ואלה וזה, ו... לי יש אמון בסיסי שהבודה ידע יותר מכפי שאני ידע אי פעם, ואני מתמסר לנסות להבין ולהגשים את מה שהוא דיבר, ומה שאני מבין אני לא מבין, ואני לא כל כך מנסה להבין את משהו שאני, שלא יעזור לי בכאן ועכשיו. ובעיניי היהור במה יקרה אחרי המוות, הוא לא היהור שמאוד, חוץ מאספקט מסוים, שזה היהור במוות עצמו. אבל אין, נושא אולי בפני עצמו.
איך אנחנו
חושבים בחיפוש של הגיבויים בתרבות הטיבטית? כן. זה לגמרי לא. וכן, האמת, לא, אמרתי, המהיאנה נפרד, אחד הסיבות להיפרדות של הנזירים והקמה של הזרם המהיאני שהטיבטים הם אחד המייצגים המאוד חזקים שלו כיום, או תולדה שלו כיום, קם שם איזשהו זרם שאמר שיש משהו אגואיסטי בזה שהאידאל הבודהיסטי הקדום, או מה שאנחנו קוראים היום הטראוואדי, אבל שאומר המטרה היא לשחרר את העצמי מסבל, והאידאל של ארהן, זאת אומרת שמשתחרר ולא נולד יותר. אמרו, מה זה? זה אגואיזם, יש כל כך הרבה אנשים שסובלים, מה זה לא להשתחרר? מה זה לא להיוולד יותר? אם הגעת למדרגה גבוהה של הערה, של התעוררות, תשתמש בה ככל יכולתך בחיים האלה ובחיים הבאים, ואז הם יצרו שמה את נדר הבודיסטטווה, שזה משהו מדהים. נדר הבודיסטטווה אומר, אני נודר ואני לוקח על עצמי מחויבות לא להשתחרר לגמרי עד שאחרון האנשים ישתחרר מסבל. אני לוקח על עצמי את הנדר להשתחרר אחרון. זאת אומרת, אני רוצה להמשיך להתגלגל, כן להיוולד מחדש, כדי להמשיך ולשחרר אנשים. משהו עצילי ומדהים. ומכיוון שזה הנדר שלהם, אני אנסה עכשיו להסביר את זה בביו, בהתבוננות של מה שתיארתי קודם, של הזרק. מכיוון שזה ככה, אז גם אנשים שדרגת השחרור שלהם מאוד מאוד גבוהה, בוחרים ורוצים, יש בהם, אם נרצה, השתוקקות מהסוג המועיל, אבל השתוקקות להמשיך ולהיוולד, והנדר הזה, הכוונה, אוקיי, הכוונה העמוקה הזאת גורמת לך שהם לא יוצאים ממעגל הסבל, נולדים. תאמין בזה או לא תאמין בזה, זאת האמונה שלהם וככה הם פועלים. סליחה? הדת היא אוסף של אמונות שאנשים לוקחים על עצמם. נדר הבודיסטטווה הוא לא חובה, אבל הוא אידיאל מאוד גבוה, ואם אתה, אני חושב בזרמים מסוימים, כל מי שמאמין וזה, הוא נודר על עצמת הנדר הזה, אבל הנדר הזה הוא בחירה, הוא לא חובה. אתה לא יכול לכפות על מישהו להאמין במשהו. ויכול להיות שאם אתה, הנדר הזה לא ער בך, אז אולי אתה תבחר ללכת למסגרת אחרת. אבל כן, זה נכון ש... הבודהיזם בהרבה מאוד מקומות התפתח לכדי דת, שזה זה כך, יכול להיות טוב ויכול להיות לא טוב, אבל זה קורה גם כן. שלא נוצרת קרמה.
אוקיי.
יש אפקט על הגוף, הגוף, כל עוד יש גוף, פועלת עליו קרמה של גוף. הוא מזדקן, הוא בריא, הוא פחות בריא. גם לבן אדם משוחרר לגמרי, הגוף ממשיך את ה... הוא תוצר של... הגוף הוא תוצר של קרמה, והוא מגיב לקרמה, הוא סובר קרמה, אבל זה הגוף, אוקיי? את צודקת במה שאת אומרת, שנניח התחלתי לעשות פעולה מסוימת כמו כתיבה, ובתוך התהליך שכחתי את עצמי, שכחתי את למה אני כותב וכו וכו, ונספגתי לגמרי בתוך התהליך הזה, ועדיין הייתה שם הכוונה שהביאה לפעולה, במובן הזה את צודקת. אבל אם אני... נמצא ברגע של שקט, יושב בשקט, במדיטציה או לא במדיטציה, ופשוט נמצא בהקשבה או בהוויה או בנוכחות. אין שמה קרמה. אין שמה פעולה, אם תרצי. שקט הוא היעדר פעולה. אין שם הכוונה, שקט פשוט הופיע, משהו נרגע. מחשבות יכולות להופיע on the surface, והמחשבות במובן הזה הן פרי של קרמה, אבל אם אין כוונה מאחוריהם, הם פשוט חושבות את עצמם ואין הזדהות איתם ואין לקיחת עמדה כלפיהם, זאת אומרת, אין שם כוונה, יש מחשבה, אוקיי, הופיע מחשבה. כמה כחול, או כמה ירוק, או כמה... אז אני לא רואה שמה, איך נוצרת שם. בשביל קרמה צריכה להיות כוונה, יצירה של קרמה, וצריכה להיות הזדהות, הבוד אומר. שאין זה, לא זה ולא זה, אז doesn't apply. יש כוונה לשבת, ויש ישיבה, בהחלט, יש כוונה, אבל כוונה לשבת זה לא כוונה שאת מחזיקה אותה כל ה-20 דקות שאת יושבת. את באה עם כוונה לשבת ואז את יושבת. אוקיי. ומאוד מועיל ו... בודיסטיק, פוליטיקלי קורקט, לשבת מתוך כוונה. אני... מה זה? יש, וגם אחרי, ודיברנו על זה, ואני אוהב לשבת ולהיזכר ולאחל לעצמי שיהיו לזה תוצאות טובות, ואני אוהב כשאני זוכר לשבת ולהגיד לעצמי ממש את הנוסח הבודיסטי המאוד קלאסי ופורמלי, מי ייתן וכל הפירות המועילים שהצברו במהלך השיחה, במהלך הישיבה, במהלך התרגול, במהלך הנתינה, במה שאני הולך לעשות, מי ייתן והם יהיו לרווחת כל הזה. זאת אני מחלק אותם. שזה כשלעצמו, הבודה דיבר על זה, זה פעולה קרמטית, זאת כוונה שמייצרת, אז אני עושה את זה, אבל אני לא כל הזמן מהדקה, מה-60 דקות, אני לא נזכר בזה, אני פשוט עושה ומשחרר, ואז אני מתמסר למה שמופיע, מנסה. טייס אוטומטי זה מונח שצריך לנסות להבין למה אנחנו מתכוונים. המציאות קורית מעצמה, במובן הזה המציאות היא טייס אוטומטי, אבל איך אני מגיב, אם אני מגיב אל הדברים, אני חושב שהמובן טייס אוטומטי, המונח הזה מתייחס לזה שאנחנו עושים דברים בלי שאנחנו בוחרים לעשות אותם, ואפילו בלי שאנחנו מודעים לעשות אותם. במובן של אני נוסע, אז אני ישר מתחיל לנסוע מהר, ומתחיל לעקוף, ומתחיל להתעצבן על, על זה שעקף אותי, ועל זה שעצר לי, וזה שחתך אותי, וכל הפעולות האלה שקורות בלי מודעות ובלי בחירה, עליהם אנחנו קוראים טייס אוטומטי. אבל אם יש רגעים שאנחנו יושבים וספוגים באיזושהי עשייה, ובאותו רגע אין כוונה, הייתה כוונה מקודם כשנכנסנו, אוקיי, כשהתחלנו לשחק כדורגל, היה לנו כוונה לשחק טוב, לא להחזיר את האוהדים, ולהביא פרנסה לילדים, אני לא יודע מאיזו סיבה, או ליהנות, או להוריד קילוגרם וזה, אבל לא כל הזמן שאנחנו רצים, אנחנו רוצים להוריד קילוגרמים, אנחנו פשוט רצים, אם עושים וזה, אנחנו נספגים בעשייה. ברגעים האלה הם, הרגעים האלה לא מייצרים קרמה חדשה, למרות שהקרמה של, של הכוונה שאיתה, זה, היא כן, היא כן תביא לתוצאות שלה. אוקיי? זה קצת עוזר לך להבין? אוקיי. אז אני שב לקו השקט. הזכרתי שדווקא רציתי להציע עוד משהו בתור התכוננות, אז אני דווקא מעיין טוב אולי להציע אותו בתור התכוננות לבית. ניסרגדאטה כל חייו כמורה, כמורה חופש, דיבר רק על הדבר הזה, על השחרור מהזדהות עם העושה. לא, הוא לא היה בודהיסט, אבל דיבר על דברים מאוד דומים בשפה קצת אחרת, ובאחד השיחות שלו, קראתי לו מזמן ואמרתי שזה יכול להיות תרגול טוב, והוא דיבר, הוא באחת השיחות הוא אומר לאנשים, תשימו לב שאין שום מישהו שתופס, ישנה רק תפיסה, אין מישהו שעושה, ישנה רק עשייה. הוא אומר, אני יודע שלמרות שאני אגיד לכם את זה, בסוף השיחה שלו הוא אומר, אתם עדיין תתעקשו על זה שאני עושה וישנו סלף, ואתם כן תרצו, I know you will continue on your self-improvement. and keep looking for tips. בדרך כלל שנה לתת טיפים. עכשיו יש לך הזדמנות נדירה, אחת היחידות שהוא כן נותן לתלמידים שלו, למי שבא לשמוע אותו, כן נותן להם טיפים. אז הוא הציע שני טיפים ואני רוצה להגיד לכם אותה. הטיפ הראשון, אני אנסה לתרגם, אתם קל לכם באנגלית או שאפשר להגיד את זה באנגלית? כן. אני אגיד באנגלית ואם מי שלא יבין. אז הטיפ הראשון, make it a habit to think and speak in the passive tense, בצורה סבילה, instead of I see something or I hear something, why not think the passive way? Something is seen or something is heard. The perception will then be not on the basis of an action by a phenomenal entity. זה לא יהיה, התפיסה לא תהיה על הישות שנמצאת שמה. But on the basis of an event or occurrence. אלא הדגש יהיה שם לא על הישות שכביכול עושה ורואה ושומעת, אלא על הפעולה עצמה, על התופעה עצמה של הפעולה. In due course, the pseudo entity, I, will recede into the background. זאת אומרת, הוא אומר, קחו לעצמכם הרגל בפעולות יומיומיות, לחשוב על מה שקורה, לא כאני שומע, אלא ישנה שמיעה. לא כאני הולך, אלא ישנה הליכה. לא כאני רואה, אלא ישנה ראייה. לא כאני פוחד, אלא וואלה, הופיע פחד. וואלה, הופיע כעס. בעיניי, הנחיה ויפאסנית פר אקסלנס. שים לב למה שקורה, מבלי לייצר זהות מה קורה, מה שקורה. ואז הוא אומר, זה אומנם תרגיל מנטלי, אבל in your course, בבוא העת, שהדברים יבשילו, זה יהפוך, ההרגל הזה ייקח יותר ויותר, הוא יחליף את ההרגל של לייצר זהות כל פעם, ועם הזמן, ה-Pseudo Entity, האישיות המופרכת הזאת, האישיות האשלייתית הזאת, או הישות האשלייתית הזאת, תיסוג אל הרקע, לא תהיה במרכז. אז הוא אומר, תתרגלו להשתמש בשפה ולהגיד לעצמכם את הדברים בצורה פסיבית ולא בצורה של אני, אלא קורא כך וכך, נשמע כך וכך. זה עצה ראשונה. עצה שנייה, לפני שאתם, before going to sleep at night, spend about 10 minutes sitting relaxed, both in body and mind, taking your stand that you are not the body-mind construct, but the animating consciousness, so that this idea will imprimate your being throughout the period of your sleep. מה אומר פה? קחו לעצמכם הרגל, 10 דקות לפני שאתם הולכים לישון, שבו בצורה נינוחה, גוף ותודעה, ותחשבו לעצמכם, תגידו לעצמכם את זה בהתחלה אולי אפילו בתור מנטרה, שאני לא ה-body mind, אני זה לא ה-body mind, המבנה הגוף נפש הזה, אלא אני התודעה החיה, אני הוא התודעה החיה. אז הוא אומר, אם תעשו את זה כרגל ותזכו, אני או התודעה חיה, או יש רק תודעה חיה, לאט לאט הרעיון הזה, המושג הזה, יחדור אל תוך ההכרה שלכם, כן, הוא יטביע את חותמו על התודעה במהלך השינה. וואלה, אומר, אם לא תנסו, איך תדעו את זה עובד או לא? אוקיי, אז ניסרגדאטה מהראג'. אז יופי, אז שיהיה אחלה שבוע ונתראה בשבוע הבא. בלי נדר.